חלקי בי טסטינג, המדריך המלא ועוד 5 טיפים ששווים זהב. במאמר הזה אכתוב על אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני מקדם אתרים בפרט ואנשי שיווק בכלל, חלקי בי טסטינג. היות והמאמר ארוך ומקיף, נכון לדעתי להתחיל מסיפור קצר שאמלק לכם את התועלות של חלקי בי טסטינג, כאשר אחריו אני מניח, תרצו להמשיך איתי עד הסוף הטוב. אחד מהמוצרים המצליחים של חברת מייקרוסופט הוא מנוע החיפוש בינג. באקדמיה נהוג לספר על אחד ממנהלי המוצר שהחליט על טקטיקה חדשה לשיפור הכנסות החברה. ביצוע שינויים בגודל וסוג הפונט של כותרות תוצאות החיפוש הממומנות. אם זה נראה לכם קצת תמוה, אתם לא לבד. מנהליו של אותו מפתח סירבו להכיל את הניסוי במשך חודשים ארוכים. לאחר חצי שנה של בקשות חוזרות ונשנות, המנהלים אישרו את השינויים ותוך ימים ספורים הגרפים התחילו לספר סיפור אחר. התברר כי השינויים הלכאורה מינוריים שנבדקו בעיצוב כותרות תוצאות החיפוש הביאו לעלייה של 12% בהכנסות ממודעות. כשנה לאחר הניסוי 12% תורגמו ל-100 מיליון דולר בהכנסות. בחישוב ששת החודשים בהם סירבו המנהלים לבצע את השינויים עולה כי החברה הפסידה 50 מיליון דולר. לא נעים. די היה בסיפור הזה כדי להבין מדוע כדאי לנו לעשות חלקי בי טסטינג, אבל אני כאן כדי לספר לכם גם על הקווים המנחים, על דגשים בביצוע ועוד. ההיסטוריה של חלקי בי טסטינג. רונלד פישר, שחי בעשורים הראשונים של המאה הקודמת, גילה עקרונות חשובים שתרמו המון לתחום הניסויים המבוקרים רנדומליים בכלל ותחום חלקי בי טסטינג בפרט. אמנם עוד לפני רונלד, נערכו בחינות לפי מתכונת החלקי בי טסטינג, אבל כשרונלד ערך מחקר האם כמויות שונות של דישון יכולות להשפיע על איכות היבול, הוא גילה עקרונות מתמטיים בסיסיים שהיוו תשתית חשובה לסטטיסטיקה המודרנית שאנחנו מכירים. עקרונות שהמשיכו איתנו הלאה. כשני עשורים לאחר התוצאות של רונלד, בשנות ה-50, התחילו להשתמש באותן שיטות גם בעולמות הרפואה ובשנות ה-70. השיטה הגיעה סוף סוף לעולמות השיווק. מנהלי השיווק דאז הפיצו בתיבות הדואר של הנמענים גלויות ובתיבות אחרות מכתבים על מנת לבחון את כמות ואיכות התגובה שיחזרו מהלקוחות. עד כמה נכנסה בדיקת החלקי בי טסטינג לעולמות הדיגיטל ניתן לראות בתמונה הבאה. הנתונים הם מהחברות המובילות בעולם וניתן לראות את כמות השינויים הנבדקים בשנה. החלקי בי טסטינג הוא ממנועי הצמיחה הגדולים והמשמעותיים ביותר של פייסבוק. את המשפט הזה אמר מרק צוקרברג, מייסדה של פייסבוק. ובאמת, בכל רגע נתון, יש כ-10,000 שינויים שפייסבוק בוחנת על מנת למטב את זמני הגלישה ואת אופן השימוש על המפרסמים. גם ג'ף בזוס התברר כחסיד גדול של חלקי בי טסטינג כשאמר, אם מכפילים את כמות הניסויים אתה מכפיל גם את כמות החדשנות. כאנשי דיגיטל אנחנו רוצים תמיד לשפר את התוצאות עליהם אנחנו מגיעים. החלקי בי טסטינג תמיד נמצא בצ'קליסט שלנו כביצוע חובה על מנת למטב את התוצאות, אבל אם נודע על האמת הוא נראה לנו קצת מפחיד. המחשבה הנפוצה היא שלבוקח המון זמן לתכנן ונדרש המון זמן ליישם חלקי בי טסטינג ומצב הרוח בהתאם. בדיוק כדי לנפץ את הקונספציה השגויה הזו, לקחתי על עצמי לכתוב על חלקי בי טסטינג להסביר בפשטות מה מסגרות ה-KPIs שניקח על עצמנו, ולהמליץ על השיטות הטובות שצברתי בשנים בהן אני בתחום. אז מה זה בכלל חלקי בי טסטינג? בחלקי בי טסטינג אנחנו משווים שתי גרסאות שונות ובודקים איזו גרסה מייצרת נתונים טובים יותר. ברוב כלי החלקי בי טסטינג משתמשים כיום בסטטיסטיקה הבייסיאנית, איתה אנחנו יודעים לזהות את המדגם הנבדק ולהתאים אליו את המודל הנכון, כך שאם עלינו בחמות היוזרים הנבדקים ובסגמנטים שלהם נצטרך להתאים את מודל הבדיקה בצורה מיידית. כפי שאכתוב בהמשך, בכלי החלקי בי טסטינג הפעולה הזו מתרחשת אוטומטית. כמות הניסויים שנבצע תשליך מיידית על המהירות והסיכויים להגיע להצלחה עסקית. סטטיסטית, שיפור יחסי המרה בפעולת החלקי בטסטים מצליח עשירית, כך שאם נבצע 50 בדיקות בשנה הסיכויים שלנו לראות את התוצאה ישתפרו משמעותית. הנה גרף שמדגים לכם את סיכויי ההצלחה ביחס לכמות השינויים. ככל שנבצע יותר שינויים, סיכויי ההצלחה יעלו. נעים מאוד, Google Optimize. הכלי הפופולרי לעבוד איתו על חלקי בי-טסטים הוא Google Optimize מבית גוגל. מלבד העובדה ש-Google Optimize מתממשק עם Google Analytics, מיותר לציין שגם הוא מתאים ומיישם לנו את מודל הפעולה הנדרש למדגם לפי שיטת הסטטיסטיקה הבייסנית, כך שאנחנו בידיים טובות. עוד יתרונות על Google Optimize. זמן ההקמה של ניסוי עשוי לארוך כ-4 או 5 שעות של תכנון והקמה ב-Google Optimize. היתרון הגדול הוא שאין צורך לבוא מהבית עם מפתח או מעצב היות והממשק הוא Drag and Drop, מה שמאפשר לנו לבנות בקלות את הגרסה החדשה אותה אנחנו רוצים לבחון. קיימת היכולת לסגמנט את הניסוי בדיוק כמו באנליטיקס לפי מכשירים, חלקי מקורות תנועה וכדומה. אם אתם נדרשים לחלקי בי-טסטינג משמעותי ומסיבי, בגרסת הפרימיום של Google Optimize מחכה לכם עוד סל פתרונות ואפשרויות מתקדמות. הנה צילום מסך על ההבדלים בין המינויים האפשריים ב-Google Optimize. איך באמת עושים חלקי בי-טסטינג? אחרי שקפצנו למאה הקודמת וסיפרתי לכם אנקדוטה מחדר המיטות של בינג, הגיע הזמן לצלול קצת למטה. בפסקאות הבאות אספר לכם איך מתעדפים ניסויים של חלקי בי-טסטינג, מה הפלואו של סדר פעולות מלא מקצה לקצה, מה בכלל שווה לבחון, מהם ה-Best Practices וה-Optimal Guidelines, מה לא כדאי לעשות ועוד 5 טיפים שכדאי לקחת בחשבון לפני תחילת פעילות. תיעדוף משימות. כסף בבנק. יש אין ספור אפשרויות ודרכים לבחון שינויים. כדאי לזכור שהיעד שלנו בסוף הוא להרוויח ולכן נתעדף בחינת ערכים עם משמעות רווחית. לטווח הארוך, נרצה להסתכל רגע במשקפיים האסטרטגיות של העסק ולתעדף בחינה המשפיעה על ערכים יציבים שישארו איתנו זמן רב בתהליכי השיווק של העסק. כמות ואיכות תנועה, נרצה לתעדף אזורים מרובי תנועה או בעלי תנועה חשובה למשל, מדיה שרכשנו. דפי נחיתה משמעותיים או דפים חשובים אחרים עם מבקרים רבים. סדר הפעולות. בשלב הראשון נאסוף מידע לנכסים הדיגיטליים בהם נרצה להכיל את השינויים. הזרמת התנועה אפשרית על ידי קמפיינים בפלטפורמות שונות. בשלב השני נקבע מטרות ויעדי אמצע, KPIs, איתם נוכל להבין האם אנחנו מתקדמים כפי שרצינו. כמו בכל תהליך דיגיטלי חשוב קודם להבין מה היעד אליו אנחנו מנסים להגיע לפני שנפסע אליו. בשלב השלישי ניצור היפותזה, תיאוריה, לפיה אם נשנה צבע, מבנה, טקסט או לוגיקה בנכס, התוצאות ישתפרו. תיאוריה כזו נבנית על ידי הסתכלות על הגרסה הנוכחית ולנסות, לנחש, לפי ההיגיון הפשוט מה מונע מהגולשים לבצע המרה או מה מקשה עליהם בדרך אליה. בשלב הרביעי ניצור את הגרסה המתאימה עליה החלטנו. כאמור, את הבנייה של הגרסאות ניתן לבצע בקלות בממשק של Google Optimize. זה לא שונה מתהליך בניית עמוד באלמנטור או בוויקס. בשלב החמישי נזרים לגרסה החדשה והנוכחית תנועה בחלוקה הנדרשת. זהו השלב בו מתבצע הניסוי הלכה למעשה. בשלב השישי והאחרון ננתח את התוצאות אם הם שירתו אותנו או לא לפי שיפור המטרות ויעדי האמצע שהחלטנו עליהם בשלב השני. מה נכון לנו לבחון בנכס הדיגיטלי? מה לא כדאי לעשות? אל תסיימו ניסוי לפני שנצברה מספיק דאטה. נדרשת סבלנות. רק עם כמות דאטה משמעותית ניתן להצביע על הגרסה הנכונה. אל תבחנו יותר משינוי אחד בבת אחת. כדאי לנו לבודד ניסויים כמה שיותר על מנת למטב כל אזור בצורה המקסימלית. אל תסתכלו על יותר מדי מדדים. תגדירו היטב את היעדים כך שיהיו מדדים ברורים להצלחה או לכישלון שלהם. אל תתפשרו על תוצאות לא טובות. תמיד אפשר לשפר ותמיד אפשר למצוא את הדרך הנכונה שתוביל אותנו ליעד שהגדרנו. מהם ה-Best Practices וה-Optimal Guidelines? ודאו שהדעתה שמגיע לנכס היא איכותית. אם היא לא, התוצאות ממילא יהיו שגויות. נדרשת הלימה בין מספר הגרסאות למספר היוזרים איתם מבצעים את הבדיקה. תנו לניסוי לרוץ כמה הזמן שהוא צריך. אל תעצרו אותו לפני שהוא מגיע למספר היוזרים שהגדרתם מראש. הגדירו מראש את יעדי האמצע והמטרות הסופיות כך שתדעו תמיד לאן אתם שואפים להגיע. בחנו אלמנט אחד בכל ניסוי כדי שיהיה אפשר לבודד את ההשפעה של הניסוי. שימו לב לתקופה בה מתבצע השינוי כדי לנטרל התנהגויות הקשורות בתקופה. חלקו את הניסויים לסגמנטים כדי לשמור על סדר ולהבין את התוצאות טוב יותר. 5 טיפים שכדאי לקחת בחשבון לפני תחילת החלקי בי-טסטינג. כדאי למצוא את האיזון בין בחינת שינויים מינוריים לבין שינויים מערכתיים בנכס הדיגיטלי. בדיוק כמו שלא נרצה להישאר בגזרת הניסויים של צבע הכפתור, לא נרצה להחריב כל פעם את המבנה ולנסות גרסה של יש מאין. למרות זאת, כדאי לבדוק אחת לתקופה מוגדרת שינוי גדול ומשמעותי כדי להישאר עם אצבע על הדופק, עד כמה המבנה הנוכחי טוב לנו בציר הזמן הנוכחי. כשנעשים השינויים, כדאי לדאוג שצוות ה-CEO נמצאים בסוד העניינים, בכדי לא לדרוס פעולות משמעותיות שנעשו לטובת הקידום האורגני. המאמר הזה אכן מעודד ביצוע חלקי בי-טסטינג, אבל כדאי גם לבחון את השינויים בראייה המערכתית ולוודא שהם לא מתנגשים עם פעילות של מחלקות אחרות התורמות לרווחיות העסק. מובייל ודסקטופ זה לא אותו דבר. מומלץ לבצע הפרדה ביניהם בכל שינוי ולבחון את ההשפעה בכל אחד מהם. מילות סיכום. תחום הקור, שיפור יחסי המרה, הולך ותופס תאוצה וככל שיש יותר ניסויים. הידע בתחום גדל גם הוא מסייע לכולנו לשפר את הרווחיות בעסק. כדי להשאיר אתכם עם טעם של עוד הנה מודל של גארטנר המתאר בצורה נפלאה 4 רמות אפשריות לניתוח נכונים. למעשה, לפי הגרף, ניתן לומר כי קיימים 4 סוגי הסתכלויות על נתונים. הסתכלות תיאורית שמסבירה מה קרה בעבר לפי הנתונים האלו. למשל, ניתן לראות שבחודש ינואר התבצעו 100 רכישות פחות מחודש פברואר. הסתכלות דיאגנוסטית, שלא מסתפקת בציון העבודות אלא מנסה לתת להן הסבר. הירידה במספר הרוכשים קשורה לחגים שיש בחודש פברואר. הסתכלות ניבויית שלא מסתפקת בציון העובדות ובמתן הסבר אלא מנסה גם לנבות את העתיד. בפברואר הבא שוב יהיו ירידות באחוז הרוכשים בעקבות החגים הצפויים. הסתכלות מרשמית שלא מסתפקת בציון העובדות, הסבר וניבוי אלא גם מציעה פתרון. אם נציע מבצעים רלוונטיים, אותם רוכשים יבצעו יותר רכישות וכך נכסה על הירידה הצפויה. אם כך, החלקי בי-טסטינג הוא בעצם ההסתכלות הרביעית במודל של גארטנר. בהסתכלות כזאת, אנחנו לא רק מסתכלים על העובדות אלא מנבאים בעזרתן את העתיד ופועלים לשפר אותו. בהצלחה!